התוכנית הבאה ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדונה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי הראשון לפברואר 23 ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שבט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו הטכנאי גידי. מטרת חלון שידוריי ברדיו סול בשבועות הקרובים בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים, היא לבחון יחד איתכם, האם זהותה של החברה בישראל על כל מרכיביה, עדותיה וגווניה, היא תחילה יהודית ואחר כך דמוקרטית, או תחילה חברה דמוקרטית ואחר כך יהודית. והערב נעסוק בשאלה הקשורה לדילמות הקדימויות. האם המסורת היהודית חייבת להיות חלק אינטגרלי בזהות הישראלית? ונעלה לשידור את יעקב אנושי, מייסד תודעת האחד, ולאחריו את דוקטור רם פורמן, יושב ראש הפורום החילוני, והאחרון האחרון חביב, דוקטור גולן ברושי, מרצה בתחום תיאולוגיה שיטתית. השאלה הערב נדונה כבר בשנת 1865 על ידי אחד מסופרי חובבי ציון, הלא הוא מיכה ברדיצ'בסקי. כן, נכון, יש רחוב בירושלים, בתל אביב ובירושלים על שם ברדיצ'בסקי, וזה על שמו. ברדיצ'בסקי האשים את הרוחניות היתרה, כפי שזו באה לידי ביטוי בספרות הנביאים, התלמודית, ההלכתית והרבנית, והוא טוען שהם מנמיכים את קומתו של היהודי. ומתוך מה הם מנמיכים? מקובת משקלי ספרי הקודש הרבים התלויים על גבו. לא רק זאת ואף זאת, הם גם מכניעים אותו, משום ש613 המצוות שהיהודי מחויב להשתדל לקיימן לא מקילות על היהודי הממוצע. ברדיצ'בסקי חשב שלא הגלות היא שגרמה להתנוונות היהדות, אלא טבעה המנוון של היהדות היא הסיבה לגלות המתמשכת. לפי עמדתו, היהדות מעולם לא הייתה אחידה, ואף על פי שמוקד היהדות הוא תרבותי, אין לכך להישאר מחויבים לערכים שאפיינו את היהדות בעבר. במילים אחרות, ברדישבסקי במשנתו תומך בעזיבה מיידית את הדת והמסורת וליצור דמות יהודית חדשה, אשר תוריד מעליה כל גינוני דת ומסורת יהודיים, כולל בגדים והתנהגויות עם סממנים יהודיים. בעיניו, ברדישבסקי חזה יהודי חדש, גבוה, חסון, שזוף, עובד אדמה, פועל ציון, בעצם כמו אנחנו הישראלים. לטענתו, במשך דורות ניתחו היהודים מפני יהדותם. אני קצת חולק עליו, אבל הוא ככה חשב. לעומת ברדישבסקי, טען אשר רוזנברג, הלא הוא מיהודינו אחד העם, מראשי הוגה והמייסד של הציונות הרוחנית החילונית הלאומית, אחד העם ב-1875 תמך בעזיבת הדת, אך בשימור המסורת. טענת אחד העם נתמכה על ידי רבים, כמו ביאליק, בן גוריון, ואף על ידי עמוס עוז, נביא השמאל בישראל. שימשיל את המסורת בזהות היהודית, למשל ירושת הנכד את סבו. הוא סיפר את הסיפור הבא. נכד אחד היה מאוד מאוד קשור לסבו, והסב לנכד, והנכד והסב הוריש לנכד לאחר מותו את כל הונו ואת כל רכושו. מה עשה הנכד? לקח את הכל והכניס לביתו, ומצא להפתעתו שאין לו מקום לזוז. מה הוא עשה? זרק את הכל, קרא לאלטזכן, והכל הוציאו את כל הרכוש של הסבא מביתו. מציע עמוס עוז לנכד ואומר, מה דעתך? תמיין את הירושה. תראה, אולי יש שם דברים נעימים, נחמדים, שאתה רוצה להשאיר. את מה שאתה רוצה להשאיר תשאיר, ואת מה שאתה לא רוצה תזרוק. ככה הוא המשיל את המסורת. את המסורת לא זורקים, את הדת ואתה, משהבנו שהשאלה מה קודם למה בזהות הישראלית שהחלה לפני 140 שנה, נעלה לשידור את יעקב עדיה אנושי, מייסד תודעת האחד ללמידה וקידום של אחדות האדם, העם והעולם, ונשמע את דעתו בנושא. גילוי נאות, אני שומע את יעקב אנושי מדי יום ביוטיוב, והוא מדבר בנושאים מאוד מאוד מעניינים הקשורים לזהות הישראלית. אתה, הוא נמצא אצלנו באורח, והוא נמצא אצלנו כאורח, ואנחנו נשמע אותו כאורח מה דעתו. יעקב אנושי, אתה איתנו? יפה, אולי תדבר קצת יותר בקול רם כדי שהמאזינים ישמעו אותך בדרכים.
אוקיי.
וקודם שתנמק לנו בקצרה מדוע אתה מאמין שהמסורת היהודית הינה חלק אינטגרלי בזהות היהודית, תגדיר לנו בקצרה מהי להבנתך מסורת יהודית, והאם היא יכולה להתקיים ללא זהות ישראלית.
המסורת היהודית יכולה להתקיים ללא הזהות הישראלית, או שאתה מתכוון לשאול אם הזהות הישראלית יכולה להתקיים ללא המסורת היהודית?
אז אני אחזור עוד פעם על השאלה. מהי להבנתך מסורת יהודית, והאם היא יכולה להתקיים ללא זהות ישראלית?
אז אני חושב, אם אנחנו מדברים על המסורת היהודית, אנחנו מדברים בשני אפיקים. אחד זה המסורת ההלכתית, עם החוקי הדת, זה צד אחד שלה, והצד השני זה המורשת או המסורת או התרבות היהודית שהתפתחה לאורך אלפי שנים, גם לפני הזהות היהודית שהיא קצת יותר מאוחרת, הייתה זהות ישראלית ועברית שקדמו לזהות היהודית. ומהבחינה הזאת, מאחר ומדובר בדבר שהתקיים לאלפי שנים, אז אני חושב שהמסורת היהודית יכולה להתקיים גם ללא הזהות הישראלית. אני לא בטוח מה בדיוק ההגדרה של הזהות הישראלית.
אנחנו תקף נשאל אותך, אבל בוא נתמקד רגע במה שאמרת. המסורת, המסורת היהודית נשענת על מה?
המסורת היהודית נשענת בעיקר על התנך.
יפה. זאת אומרת, על, 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 על תורת ההלכה.
לא, התנך הוא לא רק תורת ההלכה.
הוא לא רק, אבל הוא גם.
הוא גם, כן. אבל אם אנחנו מסתכלים על ספר בראשית, למשל, אז יש שם מיתוסים, יש שם הלכות דרך ארץ, מה שנקרא, שקדמה לתורה, וזה חלק נרחב לדעתי מהמסורת היהודית. הסיפורים ההיסטוריים או המיתוסים, תרצה לקרוא לזה איך שתקרא, של האבות והאימהות, ומה שאנחנו לומדים מזה.
אז, אז, אז נתקדם אולי צעד אחד קדימה. ומהי להבנתך דת, והאם ניתן להפרידה מהמסורת?
תראה, בפועל, בתוך הזהות הישראלית, אנחנו רואים הפרדה דה פקטו של הדת והמסורת. רוב הציבור היהודי הוא מגדיר את עצמו כמסורתי, זאת אומרת שהוא קשור בתרבות היהודית, בחגים, בהרבה דברים כאלה, אבל לא מגדיר את עצמו כדתי ולא חי לפי ההלכה.
ואולי זה הפתרון?
זה מה שקורה, זה מה שקורה.
אני רוצה לומר לך משהו, אני זוכר בילדותי, גרתי באזור, באזור הבימה בתל אביב, היו לי חברים שבימי שישי הלכו איתי לבית כנסת, עשו קידוש, ובשבת בבוקר הלכו למכבי יפו בבסה לראות כדורגל, לא הפריע להם. ואני מוצא את זה כפתרון נהדר.
תלוי, מי שרוצה לקבל על עצמו גם את ההלכה, זה נפלא, הפתרון הזה הנהדר שאתה מוצא, למי הוא פתרון?
לזהות הישראלית. לזהות הישראלית.
אחד שרוצה לשמור על הזהות הישראלית, ומבין שהזהות הישראלית, מה יש בה אם היא לא קשורה במורשת ובתרבות היהודית? זה השאלה השנייה שרציתי לשוחח איתך עליה.
בבקשה, בבקשה.
מה יוצר בזהות, מה נמצא בזהות הישראלית שהוא לא שייך למסורת היהודית? אם אנחנו מסתכלים אפילו על השם ישראל בעצמו, כן, מאיפה הוא בא? המקור שלו הוא בתנך. אם אנחנו מסתכלים על המושג שנקרא חילוני, כמו שהרבה אנשים מגדירים את עצמם, גם המושג הזה, המקור שלו הוא בתנך.
אם אתה מדבר על חילוני, אני לא אוהב את המושג חילוני, כי אם אני חילוני, אתה צריך להיות קדוש. אז אתה לא קדוש, ואני לא חילוני, אלא אתה שומר יותר מצוות ממני, ואני שומר מצוות.
אני לא יודע. אלו, יש מצוות שאנחנו לא קוראים להם מצוות, אנחנו עושים אותן. אתה יודע, כמו ואהבת רעך כמוך, יכול להיות שבזה אתה יותר טוב ממני, מי יודע?
יעקב, אתה שאלת לפני דקה, השארת באוויר שאלה, מהי הזהות הישראלית ללא מסורת, ללא מסורת יהודית?
נכון.
אני אענה לך מה שאני שומע מהחבר'ה, כמו שאומרים. זה ההווי הישראלי שיחד הולכים לצבא ולאחר מכן נוסעים והולכים לים בשבת ובא ראש השנה, אז כולנו מתאספים בבתים, חלקנו הולכים, חלקם, לא חלקנו אלא חלקם, הולכים לשמוע שופר, חלקם לא, בא יום כיפור, רובנו צמים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, השתחררו מתרבות המצוות ההלכתית, והפכו פה הווי. הווי חיים.
זה נפלא ומצוין, אבל כל מה שהזכרת, יום כיפור, וראש השנה, ושופר, ותפוח בדבש, זה לא זהות ישראלית, היא התקיימה גם לפני שהוקמה מדינת ישראל וכביכול קמה הזהות הישראלית.
נכון, נכון.
זה דברים שהם שורשים שלהם נעוצים עמוק בתרבות ובמורשת היהודית. אפילו אם תיקח את המדינה, מדינת ישראל, ארץ ישראל, כל המושגים האלה הם מושגים שהם תנכיים במקור.
נכון.
הסמל של המדינה, הדגל של המדינה, ההמנון של המדינה, כל הדברים האלה הם נעוצים עמוק בתרבות ובמסורת היהודית. עכשיו, יש איזה שיר יפה של מאיר אריאל שהוא כותב בסוף כל אהבה נגילה, עומד ערבים נרגילה. לא יודע אם שמעת את השיר ותאמין.
אני חושב שכן.
שהזהות הישראלית בעצם, אם היא לא נשענת או שואבת או יונקת מהשורשים העתיקים שלה, של היהדות, אז בעצם היא מאמצת כל מיני הוואי, אתה קורא לזה קומזיץ וצ'יזבטים ודברים שהם בעצם אנחנו שואבים אותם מהערבים או מהתרבויות שמהם הגענו, מרוסיה, מצרפת וכן הלאה. ולזה אתה קורא לישראלי. זאת אומרת, הטענה שלי היא פשוטה, אם אתה מפשיט מהישראליות את המורשת היהודית, הישראליות היא כמו כל השאר הדברים. היא איזשהו ערב רב של תרבויות והשפעות מכל מיני מקומות בעולם שהיינו בהם, וגם מהמקום הזה שבאנו לתוכו.
יעקב, אולי אתה יכול להגביה קצת את קולך, זה יכול לעזור למאזינים, הם מצלצלים מהדרכים לומר שהם שומעים אותך ככה ככה, ודבריך הם דברי אלוהים חיים, אז איך, בוא נעביר את זה.
אני משתדל מאוד, אני לא...
כשאני שומע אותך ביוטיוב, אדוני, אני שומע אותך ברור כשמש. וכפי שאמרתי, אני מבין טוב עברית, אבל לא תמיד את מה שאתה אומר.
אני משתדל, אני לא יודע, כנראה שהרמקול בטלפון אולי לא מספיק טוב, אבל אני מדבר בקול רם אפילו יותר מהרגלי. אני אשתדל להגביר עוד יותר את הקול. עכשיו זה נשמע יותר טוב, או שאתה שומע טוב?
אני אשמע מה שהמאזינים אומרים, הם פשוט העבירו לי את זה בוואטסאפ, לומר, היי בן, תגיד לו להרים את הקול.
כן, אני משתדל מאוד.
אז יש לי שאלה אליך.
כן, בן.
למה התכוון דוקטור גודמן באומרו, כי בשלה העת להוציא את הגלות מעם ישראל? וטיפ אני אתן לך. דוקטור גודמן, באחד מספריו הוא כותב, כי בשלה העת להוציא את הגלות מעם ישראל, והוא לא התכוון לגלות של קרקע מדינה, אלא התכוון לגלות אחרת. אתה יכול להתחבר למה שהוא אמר וכתב?
אני יכול להתחבר. אני חושב שאנחנו הגענו לארץ ישראל, ורבים מאיתנו נשארו רחוק בגולה מבחינה רעיונית, תרבותית, ואיך מתייחסים למשל לאדמה. הקשר לטבע, הקשר לאדמה, שאם אנחנו מסתכלים על היהודי המקראי, שזה בערך היה כל מה שהוא התעסק איתו כל הזמן, האדמה ועונות השנה והחיבור לטבע והיצירתיות, כל הדברים האלה, כשאנחנו היינו בגלות ונכנסנו, התכנסנו אל תוך בתי המדרש ולספר הכתוב, ואמרנו חדש אסור מן התורה, אני חושב שהגענו לארץ ישראל, ואנחנו פה מנסים, אני מקווה שגם נצליח, להתחדש ולהביא יהדות חיה יותר, בתור תרבות אני מתכוון, לא רק בתור דת, אבל יהדות חיה יותר, ומאחדת יותר, ומשמחת יותר, ויצירתית יותר, וגם פתוחה יותר לקבל רעיונות, כמו שהיא הייתה מאז ומתמיד, לפני הגלות.
אז הגלות היא פה, הגלות הטריטוריאלית לדעתך, או המסורת היהודית? אני צריך פה לעדכן אותך שאתה בטח יודע שדוקטור גודמן הוא ירי שמיים.
כן, אני יודע, אני מכיר אותו, מעריך אותו.
גם אני.
חלק מהספרים שלו, אני מאוד אוהב את הצורה שבה הוא מביע את עצמו, כן. אז אני חושב שהמסורת היהודית זה לא מסורת תקועה. אולי בשנים של הגלות ובעקבות השואה הייתה הסתגרות גדולה מאוד, כמו שאמרתי, גם בתוך בתי המדרש, והקביעה הזאת שמאז שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. אני מאמין ש400 של הליכה זה איזה צינוק ששמו בו את הקדוש ברוך הוא, והגיע הזמן להוציא אותו משם ולהכניס אותו, את האלוהות או את התפיסה שלנו לגבי אלוהות, אל החיים של היום יום.
אז אתה בעצם אומר לנו בריש גלי, כמו שאומרים, בשפה ברורה ונעימה, שלא יכול להיות נתק בין הזהות הישראלית למסורת היהודית.
נכון.
כך אתה ממליץ.
ככה אני חושב. אני חושב, כמו שאמרתי, שאם אתה מוציא את המוטיבים מהתרבות או המסורת היהודית מהזהות הישראלית, היא נשארת זהות שאין לה שום ייחודיות משל עצמה.
ומה יקרה אם נתק הזה חלילה וחס יקרה, או אני גם אקדים את המאוחר. אחריך, הרעיון אחריך הוא עם פרסונה גרטה מהפורום החילוני, שבכל מאודו עומד לשכנע אותנו שחייב להיות נתק. מה תענה לו לפני שאתה שומע אותו?
שאני סלתי את תודעת האחד.
נכון.
ונתק זה, אתה יכול ליצור נתק במחשבות ובדעות, אבל אתה לא יכול ליצור נתק במהות. ובמהות אנחנו נושאים איתנו, תרצה מורשת גנטית, מורשת תרבותית.
אנחנו מחוברים.
כל כך, כן?
אנחנו מחוברים.
הדבר הזה הוא ב-DNA שלנו. גם אם אתה מגדיר את עצמך כאנטי כל המורשת, ואתה רוצה ליצור עם חדש ונפרד לגמרי מכל השורשים שלו, שבעיניי אתה תיצור עם שאין לו שום ייחודיות משלו, אלא מה, אתה יכול לחיות בכל מקום, בכל מדינה, ולהתערבב עם כל עם שאתה רוצה, אם אתה מנתק את עצמך מהמסורת היהודי.
במאה ה-19 עשו לא מעט יהודים בכדי להתערבב, יחד עם הגויים, בעיקר בגרמניה, בברלין. אני יכול למנות לך לא מעט אנשים, כולל קארל מרקס.
כן, הסוף לא היה כל כך טוב של הניסיונות האלה.
בנף של מנדלסון, קארל מרקס, ברור.
וכן הלאה.
אפשר גם להגיד על שפינוזה שלא היה היהודי היותר מאושר בחייו.
כן. תראה, יש איזה משהו כזה, שאם נגיד יש ילדים קונפורמיסטים, ויש ילדים שהם לא קונפורמיסטים, אז הילדים הקונפורמיסטים הולכים בדרך ההורים שלהם, ממשיכים את דרך ההורים שלהם. והנון קונפורמיסטים הם עושים הפוך מההורים שלהם, אבל מה המכנה המשותף? גם הקונפורמיסטים שהולכים בדרך ההורים, וגם הנון קונפורמיסטים שהולכים בדרך של אנטי הורים, עדיין ההורים זה הקנה מידה שלאורו הם בונים את חייהם. אז גם אלה שהולכים אנטי המורשת היהודית ורוצים חס ושלום להפריד אותנו פה לשני עמים או לשתי מחנות, אני לא יודע מה הדיבורים המסוכנים שקורים עכשיו בסביבה, אבל גם הם בסופו של דבר יגדירו את עצמם ברק לא. עדיין היהדות תישאר איכשהו קנה מידה שלאורו הם מנהלים את החיים שלהם.
כל פעם שאתה מדבר על יהדות, אני סובר שאתה מדבר על מסורת ולא על הלכה.
אני לא נכנס, אני בכוונה לא נכנס לנקודה ההלכתית. הנקודה ההלכתית היא בחירה של כל אדם בעיניי, באופן פרטי, האם הוא מקיים את חוקי ההלכה, וכמה הוא מקיים את חוקי ההלכה, ואם לא.
זה לבחירתו, אתה חושב. זה
קשר לשאלה של הזהות הישראלית והמקורות שלה בתרבות היהודית.
יעקב, אתה צריך להיכנס לממשלה ולהספיע עליה שכל אחד יעשה את זה לפי דעתו, להבנתו. ולא לפי צווים מלמעלה. כן, שעות רחצה בנפרד, לא שעות רחצה בנפרד, ככה תאמר, ככה תלך.
מסכים איתך לחלוטין. לחלוטין. כל ניסיון של כפייה דתית, ואני אומר את זה בתור בן אדם דתי, כל ניסיון של כפייה דתית יוצר בדיוק את התגובה ההפוכה.
אני לצערי צריך לחזק אותך, כי יש לי לא מעט חברים, שנטו לכיוון מסורת, ולאחרונה קיימו איתי דיון, מה קורה פה, והם רוצים גם להתנתק מהמסורת, ואני כמעט יושב מולם לבד, ומשכנע אותם שהגל הזה הוא גל שיעבור, והמסורת לא יכולה להתנתק מהזהות הישראלית.
אני מסכים איתך. תראה, אני בבית ספר של תודעת האחד, שאנחנו בעצם רוב האנשים שבאים אליי, זה אנשים, אתה לא אוהב את ההגדרה, אבל הם חילונים. קשורים למסורת, יותר או פחות, בדרך כלל לא מקיימים הלכה, או מקיימים חלק מההלכה. כשהם מגלים את העושר והעומק שיש בספרים, אפשר להגיד הקדושים, בטקסטים מקראים וגם בפרשנויות שלהם, את העושר והעומק, גם הפסיכולוגי וגם המיסטי וגם התרבותי, הם פשוט מתפלאים ולא מבינים איך הם החמיצו את הדברים האלה עד היום.
יעקב אנושי, אנחנו נאלצים להיפרד, למרות שיש לנו עוד הרבה מה לשוחח, ואני חושב לעשות את זה בגל השני. תודה על יוזמתך לאחד את האדם עם העם ועם העולם, למדנו מתורתך, אמשך בדרכך, ואני אמשיך להזין למשנתך ביוטיוב. עשה לי טובה, דבר קצת יותר נמוך, אני לא מצליח לתפוס מילה אחת ממך, למרות שאני מדבר טוב עברית. כל טוב לך, היה ברכה, וכל טוב.
תודה רבה, בן, עלה והצלח.
תודה רבה לך. תודה
רבה בתוכנית ובכל השאר.
תודה רבה.
מסורת! המסורת, הצלחנו לשמור על שיווי המשקל שלנו הרבה מאוד שנים. כאן בענתבקה הקטנה שלנו יש לנו מסורת לכל דבר.
ואת את חיים טופל צועק מסורת מסורת, נאחל לחיים טופל גם בריאות מהירה, וגם נצעק לו, חבר אתה חסר. נעלה עכשיו לשידור את דוקטור רם פורמן, יושב ראש הפורום החילוני. דוקטור רם פורמן, אתה איתנו?
כן.
אולי תדבר קצת יותר בקול רם, בכדי שהמאזינים ברחוב יוכלו גם לשמוע אותך, למרות שאתה בעצם נמצא כרגע ביוון.
אני אשתדל.
יופי, תודה. דוקטור פורמן, תנמק לנו בקצרה, מדוע לדעתך היה... מדוע לדעתך כיושב ראש הפורום החילוני חייבים לנתק את הזהות הישראלית מהמסורת היהודית?
תראה, השילוב הזה של זהות יהודית בתוך הזהות הישראלית פוגע בנו בכמה מישורים, בעיקר בחילונים בינינו, אבל לדעתי לא רק. הדבר הראשון זה שהדת היהודית יש לה הרי לא מעט בעיות, או בוא נאמר, אחרים יגידו תכונות ייחודיות. וכמה מהן הן מאוד בעייתיות, בעיקר כאשר היהדות אחרי הרבה הרבה שנים הופכת להיות דת מדינה. הדבר הראשון זה שהיהדות היא דת מאוד דקדקנית, שיורדת להמון פרטים בחיים ה... בחיים בכלל, בכל החיים, ולכן קשה מאוד לתפקד כחילוני שמבוססת על כל כך הרבה כללי עשה ואל תעשה לגבי היום יום. ולכן היהדות מקשה לנו מבחינה זאת שאי אפשר לייצר חילוניות באמת נקייה ולהגיד לכל אחד, אוקיי, אתה תהיה תהיה כיהודי כמה שאתה רוצה בביתך, כי היהדות למעשה מכתיבה התנהגות בכל המישור הציבורי.
אבל אתה, סליחה, אבל אתה בדבריך אתה
כן.
בעצם מתכוון להלכות הרבניות. אנחנו מדברים נכון, על אבל... המסורת. השאלה שלנו היא...
לנתק, או, אז התשובה היא, בוא, אתה שאלת שאלה מצוינת. התשובה היא שאי אפשר לנתק, זה בדיוק מה שאני טוען. המסורת, מה שאתה קורא, המסורת היהודית, מתבססת על ההלכות הדתיות. אין תרבות יהודית שאינה בבסיס שלה דתית. כל מה שנעשה חזה, אם אתה יכול לקרוא לזה מסורת יהודית, אתה יכול לקרוא לזה תרבות יהודית, זה הכל בסופו של דבר מתבסס על הדת ועל הלכותיה, והשאריות של זה קיימות בכל דבר שאתה עושה.
אז למה התכוון, ברדישבסקי שאמר, אנחנו חייבים להתנתק הן מהדת והן מהמסורת. אחד העם אמר לו, אני בעד התנתקות מהדת, אבל צריך להשאיר את המסורת. אתה רואה, אתה בתשובותיך רואה את זה כיחידה אחת.
התשובה היא שלמעשה שניהם ראו את זה כיחידה אחת, כי גם ברדיצ'פי, כמו שאתה אומר, הבין שאי אפשר להתנתק מהדת בלי להתנתק מהמסורת. אחד העם שהתחיל בהתחלה עם איזשהו ניתוק הזה, והגיע למקומות אחרים, אם אתה זוכר, אני לא זוכר בדיוק באיזה מאמר הוא כתב את זה, אבל אחרי זה ברנר עונה לו מאוד יפה.
ברנר היה איש ברדישבסקי, אז ברנר ענה לו,
כן,
כי הוא היה איש ברדישבסקי.
ברנר, כשהוא מדבר על אחד אדם, הוא אומר, הנה, עכשיו אותו העברי, כך הוא קורא לו, אותו העברי לא מספיק לו רק המסורת, הוא בעצם מבין, והוא בעצם דורש שגם התפילות וגם השבת וגם ההלכות, הם יהיו חלק מהמסורת, כי גם אחד העם בסופו של דבר הבין שהניסיון שלו לנתק בין השניים הוא מלאכותי. אני חושב שאי אפשר לנתק בין השניים האלה, ולכן... כן, סליחה.
בבקשה, לא, תמשיך, בבקשה, סליחה.
אז אני, ולכן אני לא מצליח לראות איך אפשר להיות רגל פה, רגל שם, כלומר להגיד, אנחנו מנסים להמציא לנו איזו מסורת יהודית שהיא תלושה מהבסיס המאוד דתי שלה, בסופו של דבר הדת חוזרת ותוקפת. כי אז... בסופו של דבר, הניסיון החילוני הוא כאילו, הוא למעשה, אם אתה מסתכל על איך חילונים מתייחסים למסורת היהודית, זה בעצם סוג של ריקון. כלומר, הם אומרים, אוקיי, אנחנו נדליק נרות, אנחנו נעשה לזה סדר, אנחנו לא נתעמק ולא ננסה להבין מה עומד מאחורי זה.
ומה הבעיה בהדלקת נרות ובהדלקת חנוכה, שזה לא בדיוק חג דתי, ומה הבעיה בזה?
למה לא?
חנוכה היא לא בעיה
דתי.
חנוכה לא בעיה. חנוכה זה לא חג דתי.
ודאי שכן. זה חג דתי שאחרי זה, בתחילת הציונות, ניסו להמציא לו סיפור לאומי. אבל הבסיס שלו הוא דתי.
הוא לא בא מהתורה. אני מדבר על חגים שבאים מהתורה.
אבל תשמע, אם כל מה שלא בתורה הוא לא דתי, אז 90% מהיהדות היא לא דתית. כי היהדות היא מומצאה על ידי חז"ל. נכון. לא הוצאה בתורה.
בהסתמכה על?
זה שהוא...
בהסתמכה
על? על המשנה. על המשנה וכשהיה לנוח, על התורה, וכשלא היה לנוח, אז הייתה, אז היא גם שיטה את מה שצריך לתורה. אף אחד לא חשב שבאותה תקופה שחזל, למשל, להקריב קורבנות, למרות שמדברים על זה הרבה בתורה. אז אני ממש לא... חנוכה בפירוש חג דתי, כשאתה מדליק נרות, אתה אומר, ברוך אתה, אדוני, ואתה אומר כל מיני תפילות דתיות, כשאתה שר את מאו צור, אתה שר מילים, של החילוני המצוי מאוד מאוד קשות.
מאו צור בעצם מספר לנו את התלאות השונות שהעם היהודי עבר בו, שם המוזכר...
כולל טביחת כל האויבים שלו.
נכון, כולל מרדכי היהודי, כולל היוונים.
עוד מעט נגיע גם לזה, כי זו עוד נקודה שלא הספקתי לדבר אליה לגבי היהדות.
בבקשה.
אם נחזור רגע לחנוכה, מבחינתי חנוכה, אני קורא לזה הנקבה של החילונים. כי בסופו של דבר, באימות, בין המכבים למתייוונים, אני רואה את עצמי הרבה יותר קרוב לאלה שרצו פה אמנות, תיאטרון, ספורט.
ולא עצמאות.
אם כבר יש בית משפט, אם כבר יש בית משפט. אני לא יודע אם בעצמאות, אני חושב שהמכבים הרבה יותר היה חשוב להם לא עצמאות, אלא הדת שלהם. מתתיהו לא הורג כמה מתייוונים כשהוא מתחיל את המרד בגלל עצמאות, אלא הורג אותם בגלל שהם עושים פולחן זר. אז בפירוש... אם אתה מסתכל על ישראל של היום, החילונים הרבה יותר דומים למתייוונים, המכבים הרבה יותר דומים למתנחלים. ולכן אני חושב שמבחינת מסוימת, אנחנו אז... חוגגים בחנוכה את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את ההפסד שלנו.
נעזוב רגע את חנוכה, יש לי שאלה שאלתית כמו שאומרים.
כן.
מה הכובד הטענה שלנו ללא המסורת על ארץ ישראל?
מה הטענה שלנו על ארץ ישראל כן. ללא כובד המסורת.
נכון, ללא הקשר למסורת. אני לא צריך להזכיר לך ש...
התשובה היא שיש פה כבר מספיק, כן, יש פה כבר מספיק דורות שחיים פה, שנולדו פה, שאבותיהם נולדו פה, ושזה הקשר שלהם לכאן.
שכשאלו, שוועדת אונסקופ שאלה את בן גוריון כעד האחרון, אדוני, איפה נולדת? אז הוא אומר בפלונסק. שואל השני, איפה זה פלונסק? בפולין. אומר השלישי, אני לא מבין, באים אלה אנשים, אף אחד מהם לא נולד בארץ, ואתם רוצים חלק ונחלה בארץ ישראל? מה עשה בן גוריון? הרים את התנך מעלה, ואמר, אתם בטח קראתם בברית החדשה את ההבטחה שיש לנו, וזה הקושן שלנו, ועל סמך זה אנחנו אומרים, בירושלים וציון מוזכרת 80 פעם ויותר, בסידורים כן, ובדה.
אז זה נאמר, אז זה אמר יפה ההיסטוריון אמנון רז קורצקין, שמה שמאפיין את החילונים הישראלים, ואנחנו לא מאמינים באלוהים, אבל הוא נתן לנו את הארץ. זה כמובן סתירה פנימית מגוחכת.
אני אפילו לא מזכיר את זה, אני הכרתי את הסתירה הזאת. לגבי הוא מדבר דברי הבל.
אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק הסיפור. אתה לא יכול מצד אחד לספר על איזה מן השפחה אלוהית, ולהתעלם, ומצד שני, כשאתה לא מאמין בקיומו של האל. אני חושב שבסופו של דבר, הבעיה שהייתה לבן גוריון היא אחרת גם הבעיה שיש לנו עכשיו, כי אנחנו כבר פה עם שורשים מספיק עמוקים, כדי שאנחנו לא צריכים להתחיל להיזכר מה היו התואנות אז. אני מזכיר לך שבאצל הרצל, במדינת היהודים, ארגנטינה או פלסטינה, מה שיתנו לנו זה מה שניקח.
לא, הוא הסכים לאוגנדה בגלל פרעות קישינוב.
אני מדבר על ספרו מדינת היהודים שהוא כתב 7 שנים לפני
קישינוב.
מדינת היהודים. מדינת היהודים, יש שם שאלה לגבי הטריטוריה.
לגבי הטריטוריה.
הוא כותב דבר מאוד פשוט. הוא כותב פשוט מאוד, ארגנטינה או פלסטינה, מה שיתנו לנו זה מה שניקח.
ומה ענו לו בוועידות הציוניות? מי אתה חושב ילך לשם? ומי אתה חושב יתרום למען מדינה שאין לנו שום קשר אליה?
הבנתי, אז בקיצור, אז אנחנו קורבן של הכישלון השיווקי לפני 120 שנה.
אבל איך אתה רואה את ההווי, דוקטור רם, איך אתה רואה את ההווי הישראלי ללא המסורת? אני פתוח, אני לא מביע את דעתי, אני רק מנסה להקשות קצת כדי לברר טוב את תובנותיך.
אז אני טוען שהזהות הישראלית היא זהות מאוד מאוד מוצקה, מאוד מאוד חזקה, ואין שום סיבה שאנחנו צריכים עוד זהות מעליה. בלי כל קשר לחגים, ואני בן אדם שלא חוגג שום חג, ועדיין אני ישראלי בכל רמה חבריי, כל מי שיכיר אותי ישר יזהה את ישראליותי, כשמישהו יראה אותי בחול, הוא יזהה אותי ממרחק של קילומטר, כי אני ישראלי, יש לנו, יש לנו שפה שאין לאף אחד, כולל היהודים, בכל העולם.
רגע, סליחה שאני שואל.
שלנו, יש לנו...
סליחה כן. שאני שואל, השפה היא שפה יהודית, לא?
לא, השפה היא שפה
של...
אם לא היה פוליטיקה של בבלשנות, גם הולכים כמו שגילד צוקרמן מדבר על שפה ישראלית.
סליחה?
שפה שהבסיס שלה הוא...
אני מבקש לפנות אותך על השיחה שהיה לרב שקה, בבית שני, שעמד על 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 החומה, דיבר עם יועצי המלך ואומר להם, אם אתם לא תיקנו, כי הרי אתם תאכלו את עצמכם. מה הם אומרים לו? אל תדבר איתנו יהודית בכדי שהם העם לא יבין את זאת.
אז אתה טוען, אוקיי, אז אתה טוען שגם עברית זה לא...
ברור, הרי...
אז אני טוען, הבנתי.
הסידורים, המשניות, התלמודים, הכל הרי נכתב בעברית.
נכון, נכון. לא כל כך בעברית, כי הרוב שם זה בערבית.
היה גם... תלמוד בבלי נכתב בערמית. התלמוד הירושלמי נכתב בעברית.
לא, גם הירושלמי נכתב ביותר בערמית, אבל מה שאני יכול כן להגיד לך, תראה, אני דיברתי על העובדה שהישראליות שלי מבססת את השפה העברית, כי זה המצב הנתון. זה לא כך משנה לשאלה של איך זה נוצר. אם אתה שואל אותי איך זה נוצר, אני חושב שזה בפירוש גם היה משהו שיכול להיות שהיה טעות טרגית לבחור בעברית, והיו מי שהזהירו מראש. אחד מהם קוראים לו גרשום שלום. אני לא יודע אם אתה מכיר את המכתב שהוא כותב לפרנץ רוזנצוויג ב-1926.
כן.
והוא אומר, זה סכנת נפשות.
כן, אבל מדוע הוא אמר את זה? הוא אומר, משום שאנחנו מחללים את שפת הקודש.
לא, 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 ממש לא.
במילי שוק.
לא, לא, ממש. לא, סלח לי, זה ממש לא מה שהוא אמר. מה שהוא אמר שם, זה שאסור לנו לקחת את העברית, כי זה בסוף יחזור לילדים שלנו, כי המימד הדתי, המיסטי, שקיים בשפה העברית, ישמר את מימד הקודש הדתי ולא יאפשר לנו באמת חילון והתחלנות כמו שבאמת קרה. אני חושב שהיום אנחנו קורבן של זה. אבל אני היום כבר במוצר נתון. אני לא יכול לשנות את זה שעברית היא שפת האם שלי.
אז איך אתה רואה את החיים שלנו בארץ ללא קשר למסורת? איך אתה רואה את זה בעצם?
אז התשובה היא שעוד פעם, יש לנו תרבות מאוד עשירה, שאין לה קשר למסורת היהודית. אתה יכול לחיות חיים מלאים, אני מבטיח לך, אני חי כאלה, בלי טיפה אחת של מסורת יהודית, ואתה עדיין ישראלי בכל רמה חבריך. יש לנו זיכרון קולקטיבי משותף, יש לנו תרבות גבוהה משותפת, יש לנו אתיקט משותף, יש לנו המון דברים שמקשרים אותנו כישראלים, שיוצרים אותנו כישראלים,
ומה יחד את השבטים השונים כדברי נשיאנו הקודם ריבלין?
התשובה היא שקודם כל לדעתי שום דבר. כלומר, אני באמת חושב, אני מאוד, מאוד מאמין בחזון השבטים, ואני באמת חושב שאנחנו פה כל כך שונים, ואני זה כל כך לא מסכימים, ועם זה שאין אין באמת הצדקה לחיות באותה ישות משותפת. יגיע זמן שישראל תהפוך לאיזושהי קונפדרציה שתאפשר לכל שבט לחיות את חייו כמו שהוא רוצה, כי זה כל כך שונה.
בקנטון אחר, בקנטון אחר, קנטון שוויצריה.
אני לא יודע אם זה קנטון, אני לא יודע. אז אתה יודע, אני לא יודע אם הפתרון
גם בשוויצריה יש להם לאומים, הגרמנים, האיטלקים והשוויצרים.
נכון, רק שפה בינתיים אנחנו קצת מורבבים מדי, וזה לא פשוט לייצר קנטונים פשוטים, אבל השורה התחתונה זה שאני חושב שאוטונומיה חרדית כבר כמעט ויש, אני חושב שגם הדתיים מבחינה מסוימת חיים להם באיזשהו חצי אוטונומיה לפחות, יש להם את הזרם חינוך שלהם, לפחות יש להם בדרך כלל הרבה יישובים דתיים, אני חושב שהחילונים צריכים ללכת בדרכם להבין שהם לא יוכלו לשלוט במדינה, שהמדינה הזאת יוצרת בעיה מכיוון שהשבטים כל כך שונים זה מזה, והגיע הזמן גם לייצר אוטונומיה חילונית, ואני מאוד מקווה שבאוטונומיה חילונית כזאת אנחנו נטשטש כמה שיותר את המסורת היהודית, כי המסורת היהודית מביאה עלינו את הדת היהודית, ומכיוון שאתה, זה בדיוק השאלות שאתה שואל אותי עכשיו, זה בדיוק השאלות שמעידות על הסכנה של המסורת היהודית, מאחר שכל דבר שאתה נוגע בהם, מהשפה, דרך החגים, דרך כל דבר אחר, הוא שקוע עמוק בדת. ולכן אנחנו אף לא יכולים להצליח להשתחרר מהאלמנט הדתי הזה שעוטף אותנו. עכשיו, לא אמרתי עוד...
דוקטור רם פורמן, אני אומר לך משהו.
כן.
אתה מכיר בטח את המשפט, הפוך בה, דהפוך בה, דקולה בה. אנחנו רק נגענו על קצה קצהו של הבעיה. אבל השעון עובד אחרת, הוא לא מתעניין לדעת כמה אנחנו טיפלנו בזה או לא. לצערנו אנחנו צריכים להיפרד. הבנו אבן היטב את עמדת הפורום החילוני. יהיה שלום ותודה על זמן השיחה מיוון. לבטח נשוחח בעתיד הקרוב שוב. שוב תודה, היה בטוב, ואני מאוד מקווה שתהנה משהייתך ביוון. תודה רבה לך על השיחה.
ביי.
לחווה אלברשטיין ששרה לנו תפילות. תפילות הן תמיד דבר טוב. הלוואי ונזדקק ונזכה לתפילות הנכונות.
חושך ביד, אין איש מלבדו, איש מבוהר שאיבד את דרכו. חושך ביד, ערב שבת, כאן יעשה את הלילה לבד. תפילה הייתה מועילה לו עכשיו, אך ספר תפילות לא נמצא בידיו, והוא לא זוכר אפילו משפט. חושך ביד, ערב שבת, כמה עצב וצער, כמה חושך ביער, חושך ביער וחושך בלב, כמה עצב וצער, כמה חושך ביער, חושך ביער וחושך בלב. אז הוא עוצם את עיניו וקורא בקול, אתה, אתה, אתה עוצר הכל, אתה שבראת גרגיר ונמלה.
מאזנות ומאזינים, בוא נעצום כולנו את עינינו כדי שהתפילות הטובות ייפלו עלינו. ואתה נעלה לשידור את דוקטור גולן ברושי, חוקר ומרצה בתחום תיאולוגיה שיטתית, מקרא וספרות בית שני. דוקטור גולן ברושי, אתה איתנו?
כן, איתנו, חסד ושלום לך בן.
חסד ושלום, אני צריך לומר, כל פעם שאתה אומר לי חסד ושלום, אני פשוט מזדעזע לברכה המיוחדת הזאת. דוקטור ברושי, נמק לנו בקצרה את עמדתך בשאלה, האם המסורת היהודית חייבת להיות חלק מהזהות הישראלית? ואני אומר כבר למאזינים את מסקנותיך בעקבות השיחות הארוכות שיש בינינו. מאזינות ומאזינים, דוקטור ברושי סובר שהמסורת חייבת להיות במינונים נמוכים חלק מהזהות הישראלית. ועכשיו המיקרופון לשירותך.
זהו, אז שאלת, האם המסורת, האם אפשר לקיים מסורת ישראלית ללא, או איזשהו זהות יהודית ללא מסורת מסוימת, ללא
המסורת... האם המסורת הישראלית יכולה להתנתק מהמסורת היהודית ולהמשיך להתקיים על האדמה הזו?
אז כמו שאמרת, לדעתי התשובה היא שלילית, היא לא יכולה. אבל השאלה בכלל אם יש צורך בכך, האם זהות ישראלית צריכה להתנתק מהמסורת היהודית? ואני רוצה רגע שנזכר שאתה יודע, המסורת בשנות הגלות הארוכות שעברנו, המסורת הדתית בעצם הבחינה בין היהודים ללא יהודים.
נכון.
ושמרה על הזהות, היא שמרה על הזהות הפרטיקולרית שלנו. אבל נדמה לי שכיום, כאשר השתחררנו מהגלות, סממני הזהות הדתיים עם כל הניואנסים שכרוכים בכך, עלולים לגרום לפילוגים ולמחנות דווקא בקרב עם ישראל.
ואז זהו, ננתק?
אז לא, אז אי אפשר לנתק. אז לכן אני אומר, כמו שציינת, שיש לה מסורת מקום, אבל היא רק רכיב אחד בזהות היהודית-ישראלית. היא רכיב חשוב, אבל היא רק רכיב אחד בין רכיבים רבים.
ומה עם הרכיבים הרבים, האחרים?
או, אז יש את רכיב המוצא האתני, אי אפשר להתכחש אליו, תרבות, שפה, לאום, אלה רכיבים אחרים שעכשיו, כאשר חזרנו סוף סוף מן הגלות, חזרנו ארצה, אפשר לממש אותם ביתר סט.
אבל מה לעשות שהלאום היהודי שהוכרז עליו בקונגרס הציוני הראשון על ידי הרצל, שאמר, "Wir sind ein Volk", אנחנו לאום, והתכוון לומר שכלאום אנחנו זקוקים לחבל ארץ, והבין שחבל הארץ הזאת יכולה רק להיות בארץ ישראל, כי אוגנדה וארגנטינה ואלריש נפלו מכוח עצמם.
ואני רוצה להזכיר לך שהרצל, אם כבר ציינת את שמו, הרצל רצה לרתום את חבריו, איזשהו, אני חושב, הרב הראשי של וינה, לטובת העניין
הזה. הוא ברח ממנו. הרב הראשי של וינה ברח ממנו.
הרב גידמן אמר לו.
הוציא פסקוויל נגדו.
בדיוק, אמר לו, עזוב את הרכיב הלאומי. הזהות היהודית שלנו היא רק דתית.
היא דתית.
אנחנו קהילה דתית,
נכון.
ואנחנו יותר אוסטרים מיהודים.
אפרופו.
50 שנה אחר כך, אגב, 50 שנה אחר כך, התברר כמה הרצל צדק וגידמן טעה.
אבל, אני רוצה לומר לך עוד, הרצל רצה להקים את הקונגרס הציוני במינכן. והוא שלח שליחים למינכן. והוא פגש את הרב במינכן, והרב אמר לו את אותה תשובה. אני לא נותן לך שום ספורט, כי אנחנו, את זהותנו זהות יהודית. ורק אז הוא התגלגל לבאזל, אבל זה סיפור אחר.
והכוונה הייתה שהזהות מבוססת רק על הרכיב, היא עומדת על רכיב אחד, והוא הרכיב הדתי. חוץ מזה, התרבות האוסטרית, השפה הגרמנית, זה הרכיב החשוב ביותר, והיהדות הפכה להיות רק איזה משהו דתי, כמו דתות אחרות, ומצער כמה טעינו, כלומר כמה טעינו שהרכיב הדתי הוא לא הכל, הזהות היהודית מורכבת בראש ובראשונה מהזהות האתנית.
אז למה אתה אומר שהמסורת היהודית צריכה להיות במינונים נמוכים? למה לא להשאיר את המינונים, כל אחד יעשה את המינון בהתאם להבנתו? הוא ידליק נרות בשבת, הוא יקדש ביין, ולאחר מכן יצא כמו שאומרים, לחילול שבת. בשבת בבוקר ילך לבית כנסת, וזה לא יפריע לו לאחר מכן ללכת לים או לראות משחק כדורגל. מה רע בזה?
אתה צודק שעם המינון אפשר לשחק, אבל אני זוכר שאמרתי לך בשיחה מוקדמת, שזה כמו תבלין, כמו מלח. אתה לא צריך לשים הרבה כדי שירגישו את המלח במזון. אז אתה צודק, המינון יכול להשתנות, ולא אמרתי מינון נמוך או גבוה, רק אמרתי שהזהות המסורתית היא רק רכיב אחד מהזהות שאנחנו יכולים לפתח פה סוף סוף כאשר חזרנו לארץ.
אז מה תענה לקודמך שטען שהתשובה לנתק, שהוא בעד נתק, נתק בין המסורת לזהות הישראלית. ואז שאלתי אותו, אז איך נגור במשותף? הוא ענה לי במילותיו הוא, אז לא נגור במשותף, נגור בקנטונים. החרדים יגורו בקנטון בני ברק, המסורתים יגורו בקנטון אחר. מה, 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 מה תגובתך לרעיון?
אז זה בדיוק מה שאמרנו. אז הדבר הזה ייצור פילוג במקום לנסות, אתה יודע, במקום לנסות להתאחד סביב זהות יהודית ישראלית, אנחנו נהיה מפולגים עוד יותר. אז מה הרווחנו? אתה מבין? אבל אני אתן לך דוגמה. אתה יודע, הוא דיבר על ניתוק. ואמרתי לך, אני בן קיבוץ, בקיבוץ אולי היה ניסיון להתנתק, וגם בקיבוץ לא היה ניתוק, לא היה ניתוק מושלם. חגגו את החגים פחות או יותר לפי איזושהי מסורת שקרובה למסורת הדתית, ששמרו כמובן את השבת.
הבסיס היה המסורת הדתית. לקחו את האגדה והכניסו בה חיי קיבוץ, אבל האגדה כאגדה נשארה, המן השתנה מן הסתם, הושר בקיבוץ.
בדיוק, אז אפילו בניסוי הזה של הקיבוץ, לא הייתה הפרדה חותכת, גורפת, מלאה, בין המסורת, כי הבינו שיש חלקים במסורת שאפשר לאמץ, לא צריך להשליך את
הכל. אפשר או צריך?
צריך, אני לא, קשה לי להגיד, כי אני לא רוצה לומר למישהו מה צריך או מה לא צריך, אבל
לא,
אפשר
אבל בוודאי. לא, אבל להבנתך, אנחנו כרגע משוחחים ורוצים להבין את תובנתך.
אז להבנתי זה חלק נכבד, זה מרכיב חשוב מאוד. גם המסורת הדתית, אם אתה רוצה לקרוא לה ככה, היא גם חשובה במתכון הזה שנקרא, במתכון ליצירת זהות יהודית ישראלית.
אז אני אשאל אותך שאלה ששאלתי את קודמך, למה התכוון דוקטור גודמן באומרו כי בשלה עת להוציא את הגלות מעם ישראל?
מיכה גודמן. מיכה גודמן, מה הוא אומר? הוא אומר, תודה לאל, סוף סוף עם ישראל יצא מהגלות. עכשיו הגיע הזמן להוציא את הסממנים, את ה-DNA הגלותי, מעם ישראל. והוא אומר, זה יותר קשה. להוציא את העם מהגלות, עושים עלייה.
הסממנים הם, אולי התכוון שהסממנים הם הלבוש השחור.
אז הנה, אז אני אומר לך.
הקפטן, הפרוקה. אבל לא, לא, לא להתרחק מהמסורת כמסורת.
בוודאי שלא. עכשיו, דוקטור מיכה גודמן בעצמו, אדם דתי,
הוא אדם שהוא אדם אמוני.
הוא אומר, המסורת והדת היהודית הן תוצר הגלות, הן עוצבו בגלות, הם שמרו על זהותו של היהודי, אבל כמו אי בודד בים של נוכרים. הוא אומר, עכשיו, כאשר שבנו לארצנו ואנחנו מהווים בה את הרוב, לא צריך בדלנות דתית, כלומר אין צורך לבדלנות הדתית שיפיינה את הגלותיות. אפשר לשוב, והוא אומר, תקשיב טוב, הוא אומר לשוב לקיום חזון רוח הנביאים, שמה? מה הנביאים השתוקקו? השתוקקו לצדק, למוסר, לאהבת הגר, האלמנה והיתום. הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן שאנחנו סוף סוף חזרנו לארץ, אפשר להעלות על נס את החזון שהנביאים השתוקקו,
נביאי המקרה השתוקקו. אבל גם אהבת הגר, האלמנה והיתום, זה בא מהמסורת.
בוודאי, אבל הוא אומר שהמסורת הייתה יותר מדי צמודה לסממנים דתיים חיצוניים, ועכשיו בשלה העת לממש את חזון רוח הנביאים, שיותר מדברים על מוסר בין אדם לחברו, ובעיקר אהבת הגר, האלמנה והיתום.
דוקטור גולן ברושי, אני חושב שאנחנו הבנו טוב את מה שאתה אומר. לו יהי כדברך, אבל השעון כל הזמן, כמו שאומרים, רודף אחרינו, וזמננו חלף, ועדיין לא הכל נאמר. תודה, תודה על נימוקיך המלומדים. יהיה ברכה ובטוב. שלום, שלום לך, ואנחנו לבטח ניפגש שוב.
אמן, להתראות.
חברות וחברים, הנושא הערב תם, אך לא נשלם. השאלה היא עתיקת יומין. ותלווה אותנו אף בעתיד הקצר והארוך, ולבטח בימינו עתה, כשהכל סובב סביב השאלה מה קודם, המסורת היהודית או הזהות הישראלית. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לגידי הטכנאי השידור שלולי הוא, השידור לא היה עולה לאוויר. הישארו עמנו לתוכניתנו המרתקת של חברים משה הראל הנקראת 4 על 4 בשטח. בשבוע הבא ביום רביעי בין 5 ל-6 נדון בשאלה מהי חברת ההתגלות היהודית, במילים אחרות החברה החרדית בארץ על גווניה ומעשיה ביום יום. הצטרפו אליי, יהיה מעניין. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה, פשוט וקל, שלום שלום ויש שלום. ונסיים בשיר הידוע, ידיד נפש, ששר מימון כהן.
מה זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות מה כוחי בתוך קרבי זמרת אנוש עלק עוד אחד עוד אחד ועוד תהיה נשמע אינו וחדי